בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים לשיחת הוועידה שלנו של קבוצת דלק, תודה שהצטרפתם. כאן לימור גרובר, אני מנהלת את קשרי המשקיעים של הקבוצה. כפי שבוודאי ראיתם מוקדם יותר היום, פרסמנו את תוצאות הרבעון השני ואת הדוחות המלאים וההודעה לעיתונות ניתן למצוא גם באתר קשרי המשקיעים שלנו. נמצאים איתי כאן היום יושב ראש החברה גבי לסט, מנכ״ל החברה עידן וואלס, המשנה למנכ״ל וסמנכ״ל הכספים ברק משרקי, ליאורה פרט לוין, היועצת המשפטית של החברה, ניב סרנה, שמנהלת נושא הפיתוח העסקי וה-M&A, ומנהלת הכספים תמר רוזנברג. אני רוצה להזכיר לכם, לפני שאנחנו מתחילים, כל משתתפי הוועידה הם במצב ההזנה בלבד, וכמובן שתהיה אפשרות לשאלות לאחר דברי הפתיחה. ואני אתן את ההוראות כמובן בהמשך. אם תזדקקו לסיוע בזמן הוועידה, תקישו בבקשה על הספרות כוכבית באפס. השיחה מוקלטת, ההקלטה גם היא תעלה לאתר החברה. היום יום שני, ה-31 באוגוסט 2020. לפני שאני מעבירה את השיחה למנכ״ל החברה, חשוב לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו בשיחה, ייתכן ויוזכרו נתונים או תוצאות אשר אינם תחזיות עתידיות, הערכות, עומדנים, או מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין עתידיים שהתממשותם אינה ודאית והם אינם בשליטתה של החברה. תוצאות החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות. שיחת הוועידה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות המיידיים, התקופתיים והרבעוניים של החברה, בהם נכלל המידע המלא, לרבות מידע הנחשב מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך. כעת אני שמחה להעביר את רשות הדיבור למנכ״ל החברה, עידן, בבקשה.
תודה רבה לימור. אז בוקר טוב לכולם, שלום לכם. הבוקר אנחנו פרסמנו את דוחות הרבעון השני לשנת 2020 של הקבוצה. אני מקווה שהספקתם, שהייתה לכם שהות קצרה לעיין בהם. הרבעון השני הוא התאפיין למעשה בסביבת שוק מאוד מאתגרת, גם בשווקים כמובן בארץ ובעולם, בשל מגיפת הקורונה ובעקבותיה מדיניות הסגרים שיושמה למעשה במדינות שונות, כולל בישראל כמובן. אמנם זה נראה רחוק, אך רק כדי להזכיר לכולנו, במהלך חודש אפריל, בשבוע הראשון של מאי, דהיינו כמחצית מתקופת הרבעון השני, שרר בישראל סגר מוחלט, כמו גם במספר רב של מדינות באירופה ובעולם כולו. יחד עם זאת, אנחנו רואים שגם במציאות יוצאת הדופן שנכפתה על כולנו בעקבות הקורונה, נכסי הליבה של קבוצת דלק, פעילות האנרגיה בישראל ובמיוחד פעילות האנרגיה בים הצפוני המשיכו להראות ביצועים טובים ולהשפיע לחיוב על התוצאות הכספיות לתקופה, וזה בהחלט לא דבר של מה בכך. אנחנו מדווחים היום על הכנסות יציבות לעומת הרבעון המקביל ברמה של 1.94 מיליארד שקל. הרווח הגולמי הוכפה ל-809 מיליון שקל, והרווח התפעולי עמד על 337 מיליון שקלים, לעומת 208 מיליון שקלים ברבעון השני של 2019. בנטרול הפרשות חשבונאיות חד פעמיות, שאני אתייחס אליהן מיד, אז הרווח התפעולי ברבעון עמד על 642 מיליון שקל, ושורת הרווח הנקי, שהיא כמובן הושפעה מאותן הפרשות חשבונאיות חד פעמיות, בהיקף כולל של 310 מיליון שקלים. על איזה הפרשות חשבונאיות אנחנו מדברים שיהיו לנו ברבעון? שתיים עיקריות ומרכזיות, 235 מיליון שקל לאחר מס בעקבות מימוש ההחזקות שלנו במהלך הרבעון השני בכהן פיתוח, וההפרשה הנוספת הייתה משיערוך של הלוואת המוכר שנתנו לחברה שרכשה את מניות הפניקס, בשל הירידה שהייתה במהלך הרבעון השני בשער מניית הפניקס, אנחנו בעצם ביצענו הפרשה של כ-75 מיליון שקלים בספרים בשווי ההלוואה, אבל, וזו נקודה שחשוב לציין, שבעצם מאז ה-30 ביוני, מניית הפניקס, השער שלה עלה בערך ביותר מ-30%, כך ששמירה על הרמה הזאת, ואפילו המשך מגמת העלייה, היא תאפשר לכל הפחות לצמצם, ואולי אפילו בעצם להפוך את ההפרשה הזאת, ברבעונים הבאים, ומאחר והמדידה נעשית בסוף כל רבעון, בהתאם לשער המניה של הפניקס, נכון ליום המדידה. במהלך הרבעון השני ולאחריו, עד למועד הפרסום, אנחנו המשכנו לפעול באינטנסיביות לחיזוק מבנה ההון והגדלת הנזילות של החברה. ביצענו שורה של פעולות משמעותיות בהיקף חסר תקדים, בכל קנה מידה שבוחנים לתקופה כל כך קצרה ותחת תנאי שוק שמאתגרים מאוד. אנחנו מדברים על פעולות מורכבות, עסקאות והיקפים משמעותיים, שאנחנו הצלחנו להוציא לפועל בהתאם לתוכנית האסטרטגית שלנו, שהכרזנו עליה בעצם עם פרוץ משבר הקורונה והתנודתיות שכולנו ראינו בשוקי האנרגיה. אני מזכיר לכולנו שלאורך כל הדרך מאז תחילת המשבר אמרנו דבר אחד, שישפטו אותנו לפי השורה התחתונה והתוצאות שנצליח להביא. זה המדד המרכזי החשוב, לא לפי כל רעשי הרקע שמסביב. ואני חושב שמסתכלים על הפעולות המשמעותיות שאנחנו הצלחנו להשלים בפרק זמן קצר כל כך ומאתגר, הן מבחינת הנתונים המקרו-כלכליים שעדיין שוררים בשווקים בעולם, והן מבחינת הנתונים הספציפיים של שוק האנרגיה, אפשר בהחלט להבין את גודל ההישג של הפעולות שאנחנו עשינו עד היום, ושאנחנו מתכוונים להמשיך ולבצע. אם אנחנו נזכור את הדברים האלה ככה בקצרה, אז רק במאי, עדיין בתוך הרבעון השני, חתמנו על אותו הסכם הקפאת מצב סטנדסטיל עם הבנקים המובטחים, על שטר הנאמנות המעודכן של אגרות החוב, והמשכנו בעצם לפעול וליישם בהצלחה את הפעולות שנכללו במסגרת ההסכמות בקצב חסר תקדים גם לחברות מקומיות וכמובן גם לחברות בינלאומיות, בשים לב כמובן כפי שציינתי לתנאים המקרו-כלכליים המאתגרים בשווקים. לפני יומיים אנחנו הגענו להבנה עם הבנק האחרון שנשאר לנו להגיע איתו להבנה, עם BNP, שלא קיימת הלוואה שמגובה במניות של איתקה. הגענו איתו וחתמנו איתו על הסכם ויתור בעצם, על העילות שהיו לו ביחס לתקופה של הרבעון הראשון והשני. אני מזכיר שבנפה אומנם לא נמצא ברמת קבוצת דלק, הוא מובטח במניות והוא לא מובטח במניות של דלק קידוחים, הוא מובטח כנגד המניות של איתקה, אבל הייתה חשיבות מאוד גדולה להגיע גם מולו להבנות קבועות. עד היום הייתה לנו הסכמה בעצם שחודשה איתו מעת לעת, וההבנות וההסכם שחתמנו מולו, הסכם שלא משנה את לוחות הסילוקים, מנקה בעצם את העילות מהעבר מאותם ריבונים, וגם את המטרה הזאת הצלחנו להשלים. ממש לפני יומיים חתמנו על ההסכם הבנה עם הבנק האחרון, וזה כמובן בהתאם למועדים שקבענו לעצמנו מראש. אם אנחנו מסתכלים מעבר כמובן לחתימה על ההסכמים, אז אנחנו יכולים לראות את ההשלמה של מכירת פי גלילות של דלק ישראל ב-720 מיליון שקל, והדיבידנד שקיבלנו. בדוחות הקודמים אנחנו דיברנו אז על האישור שקיבלנו לעסקה של פי גלילות, אז כפי שאתם רואים מאז כמובן השלמנו אותה וחילקנו את הדיבידנד מדלק ישראל, בדיוק כפי שאמרנו שאנחנו נעשה. השלמנו כמובן את מכירת תמלוגי העלמי קריש תנין ב-318 מיליון שקלים לקרן נוי, דלק ישראל חתמה על הסכם נוסף למכירת תחנות הכוח ב-367 מיליון שקלים, העסקה הזאת צפויה להיות מושלמת בזמן הקרוב. כמובן החתימה על ההסכם עם קרן ארבל, לפיו הקרן תשקיע 450 מיליון שקלים בדלק ישראל. ההשקעה הזאת אמורה להיעשות בדרך של מניות בחורה לקרן ארבל או במבנה עוני אחר שאנחנו ממש בימים אלה מגבשים את המבנה שלו. סך הכל העסקה הזאת מבחינת קבוצת דלק קיימים בה יתרונות משמעותיים מאוד מאוד גדולים. היא מאפשרת בעצם לקבוצת דלק ליהנות מתזרים שמקורו בדלק ישראל בהיקף של 450 מיליון שקל תוך פרק זמן קצר יחסית, שביחד עם הדיבידנד שכבר העלינו מעסקת פי גלילות, אותם 150 מיליון שקל שהתקבלו מדלק ישראל, בעצם עומדים בהוראות המתווה, סך הכל לקבל 600 מיליון שקל, במתווה מדובר על 600 מיליון שקל בתקופה של שנתיים, אנחנו מדברים פה על 600 מיליון שקל בתקופה של כחודשיים, והתמורות האלה בעצם ישמשו לשמש לפירעון של מלוא יתרת החוב לבנקים המובטחים. סך הכל הבנקים המובטחים נשארו כ-340 מיליון שקל, מתוך היקף של קרוב ל-840 מיליון שקל שהיה בתחילת הדרך, נשארו רק כ-340 מיליון שקלים. ברגע שאנחנו נפרע את זה כפועל יוצא, בעצם ישחרר את יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים, ונוכל להשלים את השיעבוד של 40% לטובת מחזיקי אגרות החוב. ואני מזכיר עוד פעם, שיצאנו לדרך, אחת מבני היסוד של המתווה שחתמנו מול המחזיקים הייתה בעצם להפוך הטרנספורמציה של אגרות החוב מחוב שהוא לא מובטח לחוב מובטח, והעסקה הזאת למעשה מאפשרת לנו לממש את העיקרון הזה כבר בטווח הזמן הקצר, ויש לזה חשיבות גדולה מאוד. כמובן היא גם מאפשרת לנו ברמת קבוצת דלק לשמר את רוב ההחזקות שלנו בדלק ישראל, לא לממש את זה בתקופה הבאה מחירי האנרגיה נמצאים ביחסית בלבל נמוך, וליהנות למעשה מהפוטנציאל ההשבחה המשמעותי שתמון בדלק ישראל. בהקשר הזה אני שמח לעדכן שממש לפני שעה אנחנו קיבלנו גם מכתב מקרן ארבל, שהיא בעצם מעדכנת אותנו שנכון להיום כבר התקבלו אצלה מהמשקיעים המוגבלים של הקרן בעצם אישורים עקרוניים על למעלה מ-450 מיליון שקלים כדי להשתתף בהשקעה הזאת בדלק ישראל, כפוף כמובן לחתימה על המסמכים הסופיים. העדכון הזה, וזה מכתב שהם שלחו לנו הבוקר, העדכון הזה הוא חשוב מאוד כי הוא מראה שני דברים. קודם כל הוא מראה איך תוך זמן קצר מאוד אחרי החתימה מולם על מזכר ההבנות, בעצם הם כבר מצליחים לקבל כזאת הענות גדולה ומשמעותית מצד המשקיעים שלהם, אפילו מעל ל-450 מיליון שקלים שמעוניינים להשקיע בדלק ישראל, אינדיקציה מאוד מאוד חיובית וחשובה גם ביחס לעסקה. לפני מספר שבועות אנחנו השלמנו בהצלחה כמובן את הנפקת ההון הנוספת שלנו, שוב כחלק מאבני הדרך במסגרת ההתחייבות שלנו להגדיל את ההון של החברה. ההנפקה זכתה לביקושי יתר של כ-300 מיליון שקלים, לא עניין של מה בכך, לעומת היקף גיוס מתוכנן שהיה לנו כשל 165 מיליון שקלים. מחיר הסגירה בהנפקה הוא היה גבוה ב-7% ממחיר המינימום שאנחנו הצבנו לעצמנו, וכמובן גם היקף הגיוס הסופי הוא הסתכם בכ-175 מיליון שקלים. גם שם אני רוצה להסב את תשומת הלב לשערים של האופציות, ולראות את השערים של קבוצת דלק בימים האחרונים, ולראות שבעצם כבר האופציות נמצאות בתוך הכסף מהבחינה הזאת. אז בעצם שורת המימושים המשמעותיים שאנחנו ביצענו, עסקאות שהובלנו בהיקפים של כ-2 מיליארד שקל, הם שימשו אותנו להקטנה משמעותית של ההתחייבויות לבנקים, פרענו בפירעון מוקדם לבנקים בכל תקופת הדוח וגם עד למועד פרסום הדוחות, סכום של מעל למיליארד שקל. למחזיקי אגרות החוב, רק כדי לסבר את האוזן, מעל חצי מיליארד שקל במועדם וכסדרם. אנחנו רואים בעצם בהשלמת הפעולות שאנחנו הצלחנו לבצע ולהשלים עם כל התנאים המאתגרים מסביבנו, בין אם זה באמצעות העסקאות, בין אם זה באמצעות ההנפקות ההון המוצלחות, רוח גבית חשובה מאוד, ואנחנו מתכוונים להמשיך ולפעול בכל הכוח ובכל המרץ, כדי לממש את האסטרטגיה שלנו כפי שעשינו עד היום. ההתקדמות שלנו ביישום האסטרטגיה, אפשר לראות עוד סממן מאוד משמעותי שלה בירידה החדה בתשואות האג"ח של קבוצת דלק. אם תסתכלו על הנתונים, רק באמצע יוני, בסמוך למועד שחתמנו על ההסכמים עם הבנקים ועם מחזיקי אגרות החוב, תראו מה היו התשואות על אגרות החוב, הם הגיעו עד ליותר חלקם מ-150%, ומאז בהמשך וכפועל יוצא מהפעולות המשמעותיות שביצענו, אנחנו ראינו ירידה משמעותית בתשואות, כמובן כל סדרה בהתאם למח"מ שלה, מהשיא בתשואות שנרשם במחצית השנייה של מרץ, אנחנו מדברים על ירידה תשואות של מאות אחוזים בחלק מאגרות החוב, זו האינדיקציה מבחינתנו החזקה ביותר, ויותר חזקה מכל אמירה ומכל ציטוט. יש עוד עבודה, יש עוד דרך לפנינו, התשואות הן עדיין גבוהות, אבל כמו שאמרתי, אנחנו יכולים לראות את השיפור המשמעותי שחל בתשואות בהיקף של מאות אחוזים, בירידה שהייתה במהלך פרק הזמן שציינתי, וכמו שאמרתי, אנחנו מתכוונים להמשיך בכיוון הזה ולהמשיך ליישם את האסטרטגיה שלנו, ולשים את כל כובד משקלנו כדי להוציא אותה לפועל ולהשלים אותה בהצלחה. במסגרת הדוחות הנוכחיים, עוד נקודה חשובה שצריך לשים אליה לב, אנחנו מעדכנים גם על הדיונים שאנחנו מקיימים במהלך השבועות האחרונים עם צדדים שלישיים כדי לבחון אפשרות של ביצוע עסקת מיזוג של איתקה עם חברות בינלאומיות בתחום האנרגיה, חלקן פועלות בים הצפוני, שבעצם המטרה היא שבסוף היום איתקה תחזיק לפחות ב-50% בחברה הממוזגת, כשלב ראשון לפני הפיכת אותה חברה ממוזגת לחברה ציבורית נסחרת בלונדון. אני מזכיר לכולנו שזו הייתה בעצם ועודנה המטרה המרכזית שלנו לאורך כל הדרך, לקחת את הפעילות שלנו בים הצפוני לאחר עסקת שברון, פעילות שכפי שניתן לראות ולהבין מתוצאות הרבעון השני שאני תכף ארחיב עליהן, הציגה תוצאות טובות למרות המשבר של הקורונה בשוק האנרגיה, בהשפעה שלו על שוק האנרגיה, ולמרות התנודתיות שחווינו במחירי הנפט, ובעצם להפוך את אותה חברה לחברה ציבורית. אנחנו חושבים שהמשבר שהיה בשוקי האנרגיה יצר הזדמנויות מעניינות בנושא הזה. כפי שאמרתי, אנחנו מצויים בדיונים עם מספר חברות בליווי של מספר בנקים בינלאומיים להשקעות, כאשר מתווה המיזוג שאנחנו דנים לגביו במסגרת הדיונים, ככל שהוא יושלם, הוא צפוי לכלול גם מרכיב של תשלום במזומן שיעבור בשרשור לקבוצת דלק. זה חלק מהמתווה שאנחנו דנים בו כחלק מאותו הליך מיזוג, ואנחנו כמובן נעדכן על ההתפתחויות בדיונים האלה ככל שתהיינה בהתאם לנדרש. עתה ברשותכם אני אעבור לזכור בקצרה את התוצאות שלנו בהתאם לפרסומים שהיו ברבעון השני. את נכסי הליבה העיקריים שלנו, אני אתחיל במגזר האנרגיה בישראל. אז בעצם התחלת ההפקה מלוויתן והשיווק לשווקים המקומיים ולייצוא, הם כמובן המשיכו לספק רוח גבית לתוצאות מגזר האנרגיה בישראל. כמויות המחירה מלוויתן ברבעון הסתכמו ב-1.5 BCM, די קרוב ל-1.6 BCM שנמכרו ברבעון הראשון, טרם השפעת הקורונה. הכמויות מלוויתן למעשה פיצו על הירידה במחירות ממאגר תמר כתוצאה מאותו משבר של קורונה, כאשר יכולת ההפקה של מאגר לוויתן היא עלתה לקצב של 9.5 BCM בשנה, ואנחנו מעריכים וצופים שההפעלה של הטורבו אקספנדרס שצפויה ברבעון הרביעי אמורה להעלות את כושר ההפקה לכ-12 BCM בשנה מלוויתן. בסיכומו של דבר, ההכנסות של פעילות תחום האנרגיה בישראל צמחו בכ-65% לעומת הרבעון השני של 2019, לסכום של 498 מיליוני שקלים. הרווח התפעולי בנטרול הפרשות חשבונאיות שהיו בעקבות מכירת קוין פיתוח, אז בעצם הם צמח ב-87% ל-280 מיליון שקל, והאבידה הסתכמה ב-418 מיליון שקלים. כאן מדובר בצמיחה של 83% לעומת הרבעון המקביל ב-2019. חשוב להזכיר כי בעצם בשל ההפסקה של איבון עלויות המימון בגין לוויתן להשקעות, לאחר התחלת ההפקה מהמאגר, עלויות המימון ברבעון עמדו על 183 מיליון שקלים, וזה לעומת 13 מיליון שקלים ברבעון השני של 2019. דלק קידוחים גם דיווחה למעשה שמתחילת הרבעון השלישי בעיקר במהלך השבועות האחרונים נרשמה מגמה של עלייה משמעותית בביקוש לגז טבעי בישראל ובשוקי הייצוא, כמובן ביחס למה שהיה ברבעון השני, עלייה בביקושים שמתקרבת לרמות שנרשמו בתחילת השנה לפני פרוץ המשבר, והמשך המגמה הזאת צפויה כמובן להמשיך לטובה, להשפיע לטובה על תוצאות הרבעון השלישי. האירוע אולי המשמעותי ביותר בחודשים האחרונים בהקשר של לוויתן ודלק קידוחים, זה כמובן ההצלחה האדירה בהנפקת אגרות החוב של לוויתן בון בתחילת אוגוסט. כמובן כולכם זוכרים את הספקנות הגדולה שליוותה, האם דלק קידוחים תצליח למחזר את החוב שהמועד שלו היה מיועד לחודש פברואר, איך בתנאי השוק הנוכחיים והתנותתיות במחירי האנרגיה, וכמה יצליחו למחזר. ובעצם אנחנו ראינו איך בחודש אוגוסט דלק קידוחים עמדה בעצם בתחזיות שלה. למעשה זה הופיע גם בדוחות הכספיים שלה, היא חזתה שברבעון השלישי היא תצליח למחזר את החוב של לוויתן, ואכן היא עמדה בתחזיות, כפי שגם אנחנו חזינו, ואנחנו ראינו איך גיוס בהיקף של 2.25 מיליארד דולר זוכה לביקושים של 7 מיליארד דולר, שוב לא דבר של מה בכך, וכמובן הביקוש הגבוה הצליח להביא לכך שההנפקה גם נסגרה בשיעורי ריבית נמוכים מהצפוי, בטווח שנע בין 5.75% ל-6.75%, כמובן תלוי במחם של אגרות החוב. הצלחת המימון של לוויתן במועד האמור, עם כל הקשיים שהיו מסביב, היא כמובן מחזקת את המהלך שאנחנו מובילים ואנחנו מקדמים ברמת קבוצת דלק לאיגוח של תמלוגי העל מלוויתן, תמלוגים שבעצם קבוצת דלק אנרגיה וקבוצת דלק מחזיקים, ושאנחנו פועלים כרגע להשלים את המימון כנגד אותם תמלוגי על. איתקה ברבעון השני המשיכה להפגין ביצועים מצוינים. בעצם סממן ואינדיקציה לנכסים האיכותיים שלה, לפעולות ההתייעלות וכמובן לתיק הגידור המשמעותי. החברה הציגה תוצאות חזקות ברבעון, למרות משבר האנרגיה שאפיין את השווקים בחודשים האחרונים, כמובן הודות לנכסי שברון. ההפקה ברבעון השני הייתה גבוהה מ-70 אלף שווי ערך חביות נפט ליום. זה גבוה מהתחזיות של איתקה, כפי שהתפרסמו ברבעון הקודם, שדיברו על ממוצע שנתי בטווח של בין 63 ל-68 אלף שווי ערך חביות ליום. ולאור זאת הערכות של איתקה, כמו שהיא פרסמה בדוחות הכספיים האחרונים שלה, שהיא ממש פרסמה לפני מספר ימים, שההפקה השנתית הממוצעת תהיה בטווח הגבוה של התחזיות. אם אנחנו מסתכלים על עלות ההפקה, אנחנו רואים את עלות ההפקה שעמדה על 13 דולר לחבית ברבעון השני, ובעצם במחצית הראשונה של שנת 2020 על 15 דולר, וזה כמובן לעומת עלות של 20 דולר לחבית בחציון הראשון של 2019. סך הכל ההכנסות של איתקה הסתכמו במהלך הרבעון ל-971 מיליון שקל, לעומת 350 מיליון שקלים ברבעון המקביל. אנחנו מדברים כאן על גידול של 180%. הרווח הנקי של איתקה זינה כמעט פי 4 ל-102 מיליון שקלים, וכמובן פורטפוליו ההגנות המשמעותי של איתקה תרם ברבעון כ-470 מיליון שקלים. סך הכל התזרים מפעילות ברבעון השני של איתקה הסתכם ב-178 מיליון דולר, זה גידול של יותר מפי 6 לעומת הרבעון המקביל אשתקד. התזרים החזק הזה כמובן אפשר לאיתקה להמשיך ולהפחית את החוב הפיננסי במהלך הרבעון ב-100 מיליון דולר נוספים. היום החוב הפיננסי עומד על כ-1.3 מיליארד דולר, ירידה סך הכל של מעל לרבע מיליארד דולר לעומת סוף 2019. אנחנו מדברים על הפחתה של מעל לרבע מיליארד דולר בחוב על עסקה שלא חלפה עדיין שנה אחת מאז שהשלמנו אותה. השלמת עסקת איתקה הייתה ב-8 בנובמבר 2019. איתקה, לפי הדוחות שלה, מעריכה שהחוב נטו ימשיך לרדת ב-100 מיליון דולר נוספים עד סוף השנה, וכמובן היא ממשיכה לשמור על נזילות גבוהה עם יתרת RBL לא מנוצלת בהיקף כולל של 300 מיליון דולר שיש בהדרום במסגרת המימון שיש לנו מול ה-RBL, במסגרת האימון שיש לאיתקה. אז תוצאות איתקה ברבעון, התזרים החזק, ההמשך מגמת השיפור במיצוב הפיננסי, הם באים לידי ביטוי כמובן גם בירידה החדה שאנחנו ראינו בתשואות על האג"ח של החברה. למי מכם שלא אולי הסתכלו בימים האחרונים, אז אם תסתכלו על התשואות של האג"ח של איתקה, אנחנו מדברים איך התשואות בעצם ירדו בצורה חדה מרמה של 45% בסוף מרץ, די לקראת שיא המשבר, ועד לרמה של כ-10% בימים האחרונים, קרוב מאוד לריבית הנקובה על האג"ח, וזה ממש נכון לנתונים נכון לסוף השבוע האחרון. סך הכל תיק הגידור של איתקה נכון לסוף יוני מסתכם על כמות של 23 מיליון שווי ערך חביות נפט עד שנת 2022. המחיר הוא של 51, מחיר ממוצע 51 דולר לחבית ו-50 פנס ליחידת חום של גז. הירידה לעומת ה-31 למרץ נובעת מעדכון שבעצם התבצע בתיק הגידור במרץ ואפריל, הניב תזרים מזומנים של 155 מיליון דולר. סך הכל שווי עסקאות הגידור לסוף יוני עומד על 194 מיליון דולר. למחצית השנייה של 2020 היקף הגידור עומד על 9 מיליון חביות. הם מהוות כ-75% מהיקף הייצור החזוי שאנחנו חוזים בעצם למחצית השנייה. זה נעשה במחירים של 62 דולר לחבית ו-50 פנס ליחידת גז טבעי. פוזיציית הגידור ל-2021 ולמחצית של 2022 הם מסתכמות ב-14 מיליון חביות. ככה שאם אתם לוקחים את ה-9 מיליון חביות של 2020 ו-14 מיליון חביות של 2021 ו-2022, אתם מגיעים לאותם 23 מיליון חביות סך הכל כל פוזיציות הגידור, לפי מחירים של 44 דולר לחבית ו-50 פנס ליחידת גז. גם ברבעון הזה אנחנו בעצם ביצענו בחינה לשווי של איתקה, לעומת הבחינה שערכנו ב-31 במרץ. הפעם בעצם לקחנו בחשבון מחירי נפט שהם נמוכים יותר לטווח הארוך, ודווקא מחירי הנפט לטווח הקצר הם גבוהים יותר, מנגד, בעקבות עדכון המחירים וההתייצבות שהיה בשוקי האנרגיה, אז בעצם מעריכי השווי קבעו שהירידה בסיכון מאפשרת גם להפחית ולהתקן את שיעור ההיוון מ-10.5% ל-10%, לאור הוודאות שיש בטווח הקצר, ובעצם סך הכל השווי ההוגן של ההשקעה באיתקה לא השתנה ברבעון הזה, והוא עומד עדיין על 1.2 מיליארד דולר בדומה לרבעון הקודם. העון העצמי של איתקה נכון ל-30 ביוני עומד על 814 מיליון דולר, לעומת 936 נכון ל-31 במרץ. צריך להבין, הירידה בעון העצמי של איתקה היא נובעת משיערוך תיק עסקאות הגידור של איתקה. יש כאן עניין של בעצם, זאת בשורה טובה מצד אחד, כי בעקבות ההתאוששות של מחירי הנפט, כמובן שזו בשורה שהיא מצוינת מבחינת קבוצת דלק, מבחינת איתקה, כך ששוקי הנפט בעצם מצליחים להתאושש והמחירים מצליחים לעלות, אבל כמובן שזה משפיע מהצד השני על תיק עסקאות הגידור, והירידה הקטנה הזאת שאנחנו ראינו שם היא זאת שבעצם היוותה את השינוי בעון העצמי. לסיכום הזכירה של הדוחות אני אתייחס בקצרה לדלק ישראל. תוצאות הפעילות של הדלקים וחנויות הנוחות בישראל הם כמובן נפגעו מהסגר שהוטל בעקבות ההתפשטות של הקורונה, כאשר בשיא הסגר במהלך אפריל אנחנו ראינו ירידה של עשרות אחוזים במחירות הדלקים, לכן אנחנו רואים איך ההכנסות בעצם של דלק ישראל ירדו ל-483 מיליון שקלים, לעומת הכנסות של 1.3 מיליארד שקלים ברבעון השני של 2019. הירידה בעצם בהכנסות ביחד עם הפסדי המלאי הובילה לירידה גם ברווח הגולמי ל-127 מיליון שקלים, לעומת 194 מיליון שקלים ברבעון המקביל. סך הכל דלק ישראל רשמה הפסד נקי של 10 מיליון שקלים מהפעילות ברבעון, מפעילות נמשכת ברבעון, לעומת רווח של 7 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, והאבידה עמדה על 30 מיליון שקלים לעומת 64 מיליון שקלים. נקודה שצריך להסתכל עליה, פעילות חנויות הנוחות. שימו לב לתוצאות, אלה ממשיכים לשמור על יציבות, גם לנוכח המצב המאתגר שהיה ברבעון בעקבות הסגרים. התקופה וההכנסות, במהלך התקופה וההכנסות סך הכל זה עמד על 126 מיליון שקלים ברבעון השני, לשנת 2020 לעומת 135 מיליון שקלים ברבעון המקביל, ירידה קלה. שיפור ההתנהלות הפיננסית של קבוצת דלק, אז ציינתי ממקודם את כל הפעולות שאנחנו עשינו והפרעונות שאנחנו ביצענו. החוב הפיננסי נטו ממשיך לרדת, עומד על 5.5 מיליארד שקלים סמוך למועד הפרסום. סך הכל מסוף מרץ הפחתנו את החוב הפיננסי ב-700 מיליון שקלים. כפי שציינתי, עשינו פרעונות לבנקים מעל מיליארד שקל פירעון מוקדם, פרענו למחזיקי אגרות החוב סכום של 550 מיליון שקל, קרן וריבית. וכדי לסכם את הדברים, אז בשורה התחתונה, החברה מקדמת בהצלחה את המהלכים העסקיים שאנחנו התחייבנו אליהם, עומדים בהתחייבויות הכספיות שלנו, במועדם וכסדרם, והפעולות הרבות שאנחנו עשינו בחודשים האחרונים, גם התשואות על אגרות החוב והירידה החדה שהייתה שם, שהם גם, כמו שאמרתי, מהוות אינדיקציה להתקדמות בפעולות ובאסטרטגיה שלנו. אז הדברים האלה מראים שאנחנו באמת מתקדמים בעצם לתוכנית האסטרטגית שלנו, תוכנית שאנחנו התבנו אותה, ועל אף התקופה המאתגרת אנחנו מצליחים לעמוד ביעדים שלנו, ואנחנו מתכוונים להמשיך בכך בכל המרץ. אז תודה רבה לכם עד כאן, וכמובן אנחנו נשמח לענות על השאלות שלכם, אני ביחד עם כל הצוות שנמצא כאן. תודה.
תודה, עידן. נעבור כעת לשלב השאלות והתשובות. אם תרצו לשאול שאלה, תקישו בבקשה על הספרות כוכבית ואחת, כדי לבטל את השאלה כוכבית ושתיים. אם אתם על השיחה, מאזינים לשיחה באמצעות רמקול, הרימו בבקשה את השפורפרת לפני שאתם מקישים את הספרות. תמתינו כמה דקות לפני, בזמן שאנחנו נאסוף את השאלות. השאלה הראשונה מאהוד ניר מפסגות. אהוד, בבקשה.
טוב, בוקר טוב. יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה מתייחסת לעסקת דלק ישראל. למעשה זה, הצלחתם ליצור נזילות של 600 מיליון שקל, 450 מיליון שקל בזכות ההשקעה ועוד 150 מיליון שקל דיבידנד, אבל נותר פה איזשהו חור של 300-350 מיליון שקל שהייתם מקבלים, לא הייתם מוכרים את החברה כולה. השאלה השנייה, לגבי תמלוגי העל, איפה אתם עומדים עם זה, ואם תוכלו לצטט שווים שנראה לכם שתוכלו לקבל ומתי. תודה רבה.
אז ככה, שני דברים. קודם כל, לגבי עסקת דלק ישראל וארבל, אנחנו בסוף היום הצלחנו למעשה, כפי שציינת, גם לקבל את אותם 450 מיליון שקל ועוד 150 שקיבלנו מהחלוקה של הדיבידנד. סך הכל זה נותן לנו 600 מיליון שקל מדלק ישראל, ואולי הדבר החשוב יותר, אנחנו שמרנו על האפסייד ועל כל פוטנציאל ההשבחה שקיים בדלק ישראל כנכס משמעותי מבחינת קבוצת דלק. אני רוצה להזכיר בהקשר הזה, כפי שאני גם אמרתי מקודם, אנחנו מבחינת הפעולות שאנחנו עושים, אנחנו מסתכלים קדימה. אנחנו מסתכלים קדימה גם מבחינת הנכסים שנשארים בקבוצת דלק, פוטנציאל ההשבחה שלהם ופוטנציאל הרווחים וההכנסות העתידיים שאנחנו נוכל לקבל מהם. כשאנחנו מגיעים למבנה של עסקה כזה, שבו אנחנו מדברים על מצב של הנפקה של דלק ישראל, מצב שבו תהיה עודדת value והשבחה, אנחנו רואים את הדבר הזה שהוא בסוף הדרך אמור לתת לנו ברמת קבוצת דלק, וכמובן למחזיקי ניירות הערך שלה, אגרות החוב ובעלי המניות, ערך נוסף הרבה מעבר למצב שבו אנחנו מוכרים את החברה כולה ונפרדים ממנה לחלוטין ולא נהנים מהאפסייד. ואני רוצה להזכיר בהקשר הזה שלמכור תמיד אפשר, ואני לא חושב שיש מישהו שחולק על העובדה שלמכור היום בתנאי השוק הנוכחיים, במחירי האנרגיה הנוכחיים, גם אם אתה מקבל מחיר שהוא מחיר טוב, עדיין אתה מניח על השולחן הרבה מאוד כסף פוטנציאלי שממנו יכולים ליהנות, שממנו יכולה ליהנות החברה, יכולים ליהנות מחזיקי אגרות החוב, וכמובן מחזיקי ניירות הערך של החברה, כמובן בכלל זה בעלי המניות. ולכן אנחנו הלכנו בנתיב הזה, שמבחינתנו מאפשר לנו, גם בוא נזכור עוד פעם, מאפשר לנו תזרים בטווח הזמן הקרוב, מאפשר לנו לעמוד ביעדים שלנו שקבענו במתווה מול הבנקים ומול מחזיקי אגרות החוב. בוא נבין שהעסקה של דלק ישראל והכספים שיגיעו, הכספים הולכים לשלם לבנקים, וקבוצת דלק הולכת להיות במצב שבחודש ספטמבר, תחת ההנחה שהעסקה הזאת מושלמת בחודש ספטמבר, ולשם אנחנו כמובן חותרים, ואלה המועדים שאנחנו גם קבענו מול קרן ארבל, הולכת לפרוע את כל החוב לבנקים. ברמת קבוצת דלק לא יהיה חוב לבנקים. החוב היחיד שישאר הוא החוב של BNP ברמת איתקה, ששוב אני אומר, זה לא ברמת קבוצת דלק, כנגד המניות של איתקה, וזה עניין של, מאוד מאוד משמעותי, שבאים ומנתחים ומסתכלים על קבוצת דלק. בנוסף לזה, מחזיקי אגרות החוב יקבלו את הבטוחה המשמעותית והמרכזית של 40% על מניות דלק קידוחים. כל הדברים האלה כמובן כתוצאה מהשלמת העסקה, וקבוצה דלק ממשיכה להחזיק בדלק ישראל כפוטנציאל אפסייד להמשך. אני מזכיר שהמטרה שקרן ארבל נכנסת להשקעה בדלק ישראל, כמובן זה כדי להשביח את החברה ולהביא אותה, שזו המטרה המשותפת שלנו ושלהם, להנפקה. לגבי השאלה השנייה, אז זה לגבי דלק ישראל ואיך שאנחנו רואים את העסקה הזאת, שהיא בעצם מאפשרת לנו ליהנות מיתרונות ברורים מאוד משמעותיים בטווח הזמן הקרוב. לגבי השאלה השנייה בתמלוגי העל, אנחנו ציינו גם במסגרת התזרים שלנו את אותה הנחה שמדברת על זה שאנחנו כנגד התמלוגים מתכוונים להגיח אותם. אנחנו מתקדמים בדיונים האלה בכמה וכמה חזיתות. אני חושב שאחת הסיבות שבעטייה קבוצת דלק הצליחה לעמוד ביעדים שהציבה לעצמה עד היום, כפי שאני סקרתי בתחילת דבריי, זה העובדה שתמיד שמרנו על כל האלטרנטיבות וכל האופציות. תמיד עבדנו על כמה מסלולים ובכמה מגרשים בו זמנית, כדי שנגיע לרגע האמת, נדע לעשות את העסקה המיטבית מבחינת הקבוצה. גם כאן אותו דבר. אנחנו רצים כרגע בשלוש, מתקדמים בשלוש חזיתות, כדי להביא את העסקה המיטבית כנגד תמלוגי העל, בצורה המיטבית שאנחנו יכולים ובלוחות הזמנים שאנחנו קבענו לעצמנו.
ברשותך, אם זה אפשרי, אני רק אבהיר את השאלה הראשונה. ברור לי לחלוטין שאתם שומרים על חווה שיכולים להשביח בעתיד, אבל לטעמי, בעיקר כמסתכל בעל איגרות חוב, השנתיים הקרובות זה קריטיות. בשנתיים הקרובות אתם צריכים כל שקל, ו-300 מיליון שקל זה משמעותי. עכשיו, בשנתיים הקרובות יש גם הנחה פה של מעלה אחרוני באיתקה שלא לגמרי ברור. זאת לי מאוד מאוד חשוב לראות כאילו את התזרים עכשיו, אפילו יותר חשוב מפוטנציאל השבחה, כי זה בעצם ההתמודדות המשמעותית שלכם.
אני אתייחס גם לדבר הזה שוב. א', קודם כל, אני מכבד את ההסתכלות הסובייקטיבית שלך בתור ההסתכלות, שוב, אני לא יודע באיזה פוזיציה אתה מחזיק מבחינת האגרות חוב, קצר, ארוך. אני, יש לי ראייה הוליסטית, ואני מסתכל על הדברים בטווח הכולל, מבחינת כל מחזיקי אגרות החוב, מבחינת בעלי המניות, כל מי שמחזיק בניירות הערך של הקבוצה. ומבחינתנו, לבצע עסקה שבסוף היום, ודרך אגב, באמת הסתכלת בתזרים, אתה ראית, אתה רואה בתזרים של קבוצת דלק שהיא מסיימת את היתרות, שהיא מסיימת את השנה הזאת, גם בשנה הבאה. לגבי המהלך העוני באיתקה, פתחתי, הדברים האלה מופיעים גם במסגרת הדוח הכספי שפרסמנו היום, וגם בסקירה שאני נתתי מבחינת המהלכים שאנחנו מקדמים על אותו מהלך עוני, על אותם שיחות שאנחנו מקיימים מבחינתנו למיזוג עם צדדים שלישיים, על העסקה הזאת שהיא גם כמובן אמורה לתת את התזרים. ואני חושב, וגם לזה התייחסתי, בסוף היום צריך להסתכל על השורה התחתונה, על היכולת שלה לעמוד ביעדים, ואני חושב שהתוצאות לגבי היעדים שהצבנו לעצמנו, ועובדה שהצלחנו לעמוד ביעדים ובתוצאות, ולשלים את העסקאות שאמרנו שנשלים בטווחי הזמן, מדברים בעד עצמם.
טוב, הייתי באמת מאחל לכם שתצליחו באמת לעמוד באתגרים המשמעותיים בשנתיים הקרובות. אני בעד.
תודה רבה, וזו הכוונה שלנו.
ביי. אני שוב חוזרת על ההוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית ואחת. תמתינו דקה אחת בזמן שאני אוספת את השאלות. אוקיי, אין שאלות נוספות. אני רוצה שוב להודות לכולכם שהצטרפתם אלינו היום. אני מזכירה כי ההקלטה של שיחת הוועידה עם כל הפירוט של עידן לגבי התוצאות והמהלכים, הכל יועלה בקרוב לאתר קשרי המשקיעים שלנו. אם ישנן שאלות נוספות, אתם כמובן מוזמנים לפנות אלינו ישירות. להתראות לכולם, המשך יום נעים, ולקראת הסתיו המתקרב אלינו, שנה טובה לכולם. ביי.